גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, הוא מופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 247, פוטוסינתזה, קווים לדמותה, ואיך אפשר לרתום אותה ואת הים שבו היא חיה לסיוע להתמודדות עם משבר האקלים, וגם על מינים פולשים בערבה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. פוטוסינתזה בים והשפעתה מחוץ לו.
פוטוסינתזה הזאת, זאת אומרת, אנחנו לא רואים אותה, אבל יש לה השפעה משמעותית מאוד על החיים שלנו. קודם כל, הפוטוסינתזה הזאת מייצרת, לוקחת אנרגיית אור וממירה אותה לאנרגיה כימית. כל החיים בים שאינם פוטוסינתטיים תלויים בתוצרי הפוטוסינתזה הזאת.
משוחח על עצים המוגדרים מינים פולשים.
רוב המינים הפולשים, נכון שחלק מובעים בטעות ותופסים טרמפ, אבל חלק מובעים לכאן בכוונה, וכשאנחנו מדברים על מיני צומח, לרובם הובעו לכאן בכוונה בשביל נטיות נוי, ייצוב חולות, ייבוש ביצות, ואנחנו יודעים הרבה דברים שהיו.
ואיך להיעזר בים כדי להתגבר על משבר האקלים?
אחד המנגנונים הטבעיים של כדור הארץ לווסת את עצמו, את האקלים שלו, היא על ידי שאיבה של גזי חממה, פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, הפיכה שלו לחומר מוצק, חומר אורגני בפני הים, בתהליכים של פוטוסינתזה, תהליכים ביולוגיים.
שלום פרופסור ניר קרן, תכף נציג בדיוק מה אתה ומי אתה. שלום לך קודם כל.
ברוכים הבאים.
תודה. אתה המנהל האקדמי של המכון הבין אוניברסיטאי לחקר הים באילת ואיש הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית שבירושלים. מה זה המכון הזה קודם כל?
פעילויות בתווך הימי מחייבות שיתוף פעולה. והמכון הזה הוא מקרה ייחודי באקדמיה הישראלית שבו השכילו האבות המייסדים של המכון לשתף פעולה, ובפועל יש פה מכון מחקר שבו שותפות כל האוניברסיטאות ומכוני המחקר בישראל, והוא מהווה את השער למחקר בים האדום עבור כל חוקר במדינת ישראל שרוצה לחקור את הים האדום, ואנחנו מספקים שירותי מחקר מתקדמים שכוללים ספינות מחקר, צלילה טכנית, ומעבר לזה גם מלמדים איך פועלים בים.
כלומר, אתם מה שקוראים מערכת הנגישות אל המחקר הימי.
אנחנו מערכת הנגישות אל המחקר הימי, והמכון המוביל באזורנו לחקר האלמוגים, וגם נקודה שמושכת חוקרים מכל העולם, בזכות הייחודיות של שונית האלמוגים שלנו והים שלנו, שאני בטוח שבמהלך התוכנית ישמעו עליה עוד הרבה.
חוץ מעבודת הניהול שלך, אתה גם חוקר מה שנקרא פוטוסינתזה, ומנסה להבין איך היא מניעה את החיים בים.
כן.
אתה אומר, תראה, באוטו זה פשוט, אתה נכנס, היום אתה כבר לוחץ לכפתור והאוטו נוסע, מה קורה בים?
קודם כל, תראה, אנחנו כולנו מודעים לזה שפוטוסינתזה קורית סביבנו על היבשה. מה שהרבה מאיתנו לא מודעים זה שלים יש את היער הבלתי נראה שלו. הים מלא בפיטופלנקטון, שהם צמחים זעירים, מיקרוסקופיים, חד-תאיים. הם אמנם מיקרוסקופיים והם אמנם חד-תאיים, ואם אנחנו נשים מסכה ושנורקל וניכנס לתוך הים, אנחנו לא נראה אותם.
לדעתי הם משרתים היטב את יוצרי הסרטים הבדיוניים בכל אפשרות
שקיים. בספנג'בוב הם עובדים חזק.
בדיוק.
אבל חשיבותם בעולם האמיתי, מעבר לתרומה שלהם לספנג'בוב, דרך אגב סדרה נהדרת, ומאוד מדויקת בכל מה שקשור למדעי הים, אני חייב לציין.
ברור, הם... אנשים פחות יודעים, אבל הם עבדו על זה. זאת אומרת, הם למדו את העקרונות האלה של...
לא, לגמרי. זאת אומרת, מי שמכיר את התחום, זה עוד יותר מצחיק.
גם וולט דיסני עשה ככה. אוקיי.
אז 50% מהפוטוסינתזה על פני כדור הארץ בכל יום קורית בים. ולפוטוסינתזה הזאת, זאת אומרת, אנחנו לא רואים אותה, אבל יש לה השפעה משמעותית מאוד על החיים שלנו. קודם כל, הפוטוסינתזה הזאת מייצרת, לוקחת אנרגיית אור וממירה אותה לאנרגיה כימית. כל החיים בים שאינם פוטוסינתטיים תלויים בתוצרי הפוטוסינתזה הזאת. דבר אחד. מעבר לזה, הפוטוסינתזה הזאת מניעה תהליך שאנחנו, עם הדאגה שיש לנו מתהליכי ההשתנות הגלובליים שאנחנו עומדים בפניהם כרגע, יש לו חשיבות מאוד גדולה בשמירת האיזון של כדור הארץ כולו. כי אנחנו כרגע עסוקים בפליטה של דלקים פוסיליים, אנחנו מעלים את ריכוז ה-CO2 באטמוספירה, זה משנה את הטמפרטורה, זה גם משנה את החומציות של הים, שזה דבר שמאוד מאוד חשוב להבנה של מה האורגניזמים הפוטוסינתטיים עושים.
אוקיי.
אבל כשהם עושים פוטוסינתזה, מה עושה פוטוסינתזה? לוקחת CO2 ומייצרת סוכר.
זה מרכיב החיים שלהם?
כן, הם עושים פוטוסינתזה בדיוק, זו אותה משוואה כימית כמו צמחים על פני היבשה.
אוקיי.
הם עשו את זה קודם.
אבל זה בים.
זה בים. פוטוסינתזה, האבולוציה של החיים בכלל התחילה בים. כמובן שהחיים על פני כדור הארץ, מראשיתם כמעט, תלויים בפוטוסינתזה. הפוטוסינתזה התפתחה בים, ורק אחרי זה עלתה ליבשה.
תראה, הייתי יכול לחשוב על הרבה מאוד שאלות מחקר בהיבט הזה, אבל אתה בטח ניסחת אותה הכי טוב.
אז עכשיו השאלה, מה מעניין מבחינה מחקרית? כי מטבע הדברים זה מעניין הרבה מאיתנו, ואנחנו מתעסקים בזה. מה שמעניין אותי ספציפית, היא להבין איך בתווך כל כך מורכב, כמו עמודת המים בים הפתוח, תהליכים כאלה מסוגלים להתקיים בצורה יעילה. אז קודם כל אני אסביר מה הבעיה.
מה זאת אומרת? הרי זה המקום הכי נקי בעולם, לכאורה.
כן, אבל מאוד מאוד עני באור. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאם אנחנו נכנסים לתוך המים, למעלה יש הרבה אור, אבל ככל שאנחנו נרד לעומק, עוצמת האור יורדת בצורה קיצונית. הספקטרום של האור משתנה בצורה קיצונית. יותר עמוק, יותר כחול, נשאר רק אור כחול, נשארים פוטונים בודדים. ובכל זאת האורגניזמים האלה מסוגלים לעשות פוטוסינתזה בקצבים שהם יותר גבוהים מקצבי הנשימה שלהם. הדומקים של 40, 60, 80 מטר תלוי בים. בילד זה נקי, לפעמים זה עד 80 מטר. בים התיכון זה הרבה פחות, כי הים התיכון יש בו הרבה יותר סחף מנהרות ולכלוך שמקטין את הריאות, והם מסוגלים להתמודד עם זה. מעבר לזה, עמודת המים בים יכולה להיות משוכבת, הם יכולים להתעקע בעוצמת אור מסוימת לחודשים במהלך הקיץ, במהלך החורף הכל מתערבל.
כן.
במהלך יום אחד הם יראו את כל טווח עוצמות האור האפשרי.
אז רגע, שאלת המחקר הבסיסית נוגעת בוא נגיד, לתהליכים שעוברים החלקיקים האלה כדי להמשיך לחיות?
כדי להמשיך לעשות מקסימום פוטוסינתזה, כשסביבת האור שהם נמצאים בה משתנה בצורה דרסטית בפרקי זמן קצרים.
אוקיי.
עכשיו,
אתה מנסה להבין איך זה קורה?
אני מנסה להבין איך הם מסוגלים להתמודד עם זה.
אז איך הם מסוגלים להתמודד עם זה?
אז מה שאנחנו...
לא, רגע, חכה, אנחנו נגיע לשם.
כן.
אבל קודם כל, שדה המחקר, תראה, אני יכול להבין שהוא בים, אבל בוא נגיד לו, אני הייתי חוקר, הייתי לוקח דלי, סוגר אותו בעומק של, בעומקים שונים, ובודק את תמהילי המים שם.
מי אמר שאנחנו לא עושים את זה?
גם אני שואל אותך, אתה יודע.
גם עושים הרבה עבודה במעבדה.
כן.
כי, אבל, מה שמעניין אותי כחוקר, הוא לשאול במעבדה שאלות שהן רלוונטיות לתנאים שבהם האורגניזמים, לתנאים שלהם האורגניזמים נחשפים בסביבת החיים האמיתית שלהם. אני כמדען רוצה להבין מהם ההתאמות האבולוציוניות שעברו הפיטופלנקטון האלה, כדי להתמודד עם התנאים הייחודיים האלה מאוד שבהם הם צריכים לתפקד.
תראה, מבחינתנו הם ייחודיים כי הם... כי זה ים ואנחנו חיות יבשה.
כן.
אבל מבחינתם זה אופן, זה טבעי לחלוטין.
נכון, ברור. Okay. אבל אם אני רוצה להבין מה טבעי להם לחלוטין, אני צריך לקחת בתנאים מעבדה לחכות את התנאים שבהם הם נמצאים בים, ומתוך ניסוי המעבדה ללמוד איזה פרמטרים חשוב לי למדוד אותם כשאני הולך לראות מה הם עושים בסביבה הטבעית שלהם בים.
נדמה לי שיש לך שם שניים, אחד זה לחץ והשני זה איזה כמות אור.
נכון, אז לחץ אנחנו גילינו לאורך השנים וניסינו, מה זה ניסינו? היו התערבויות, לחץ השפיע, לא מצאנו השפעה עד היום, לא מצאנו השפעה מהותית של לחץ על תהליכי הפוטוסינתזה.
אוקיי.
אור לעומת זאת, אנחנו מוצאים השפעות אדירות, וזה מה שמעסיק אותנו ביום יום במחקר. אלה הדברים שאנחנו מחפשים ללמוד עליהם.
אז מה שאתה בודק זה בעצם יכולת ייצור, או בוא נגיד יכולת התקיימות של הפלנקטון בסביבה ימית מוארת בעוצמות שונות, אוקיי? עכשיו, מה אתה בודק שם? אתה מסתכל על כמות המזון שהוא מייצר לעצמו, על מה?
אז אני יכול להסתכל על זה בסדרה של רמות. אני יכול להסתכל על כמות הסוכר שהוא מייצר, זה המזון שהוא מייצר לעצמו.
כן.
אני בימים אלה, המחקר שאנחנו עוסקים בו עכשיו, מתעסק על פרקי זמן הרבה יותר קטנים. אז מהרגע שפיטופלנקטון קולט פוטון של אור, עד לרגע שהוא מנצל אותו ליצור מולקולה של סוכר, עובר זמן שהוא מילי שניות, אלפית שנייה. כמה אלפיות שנייה. אני עכשיו מסתכל על התהליכים הראשוניים שקורים. מה קורה כשהוא קולט את הפוטון של האור? Okay. והתהליכים האלה קוראים בטווחים של פיקו שניות עד ננו שניות, שזה 10 במינוס 12 עד 10 במינוס 9 של שנייה.
Okay. שזה... לא, לחתיכת חישוב, זה כבר למחשבים.
זה, כן, וכן. זה 0 ואחריו 8 אפסים ו-1, אז אנחנו נגיע לשם. זה האלפית של האלפית של האלפית. נורא נורא מהר. אבל כשאני מסתכל על התהליכים הנורא מהירים האלה, אני יכול ללמוד משהו על הדברים, מה קורה בשנייה שפוטון מגיע. אז השאלה שאני שואל היום במחקר שלי היא שאלה ביופיזיקלית. מגיעים מעט מאוד פוטונים. הקצב שבו הפוטונים האלה מגיע יכול להשתנות בצורה דרסטית. הוא צריך להיקלט על ידי מערכת של פיגמנטים, צבענים, שקולטים אור. צבע, זה מהגן אנחנו יודעים, צבע קולט אור. עכשיו, הם צריכים לקלוט את האור הזה, ולהעביר אותו למרכזים פוטוכימיים שמסוגלים להשתמש בו, כדי להתחיל להזיז זרם של אלקטרונים, וזרם אלקטרונים הזה חשמל, משתמשים בו כדי לייצר סוכר. עכשיו, כל התהליך הזה צריך לקרות כשמגיע פוטון בודד, וצריך איכשהו לא לאבד אותו בדרך.
בוא שנייה ננסה להבין את המהלך הזה. קודם כל, תתאר בבקשה את הפלנקטון הזה, את הרסיס הזה, איך הוא נראה, אם היית צריך לסרטט אותו על לוח ציור, או לשים אותו על תמונה, מה זה משהו עגול, מרובה?
הוא נראה מאוד דומה לאיך שהוא נראה בספנג'בוב. כאילו זה, אפשר להישאר עם התמונה הזאת בראש.
תשמע, אני לא חי את הסדרה הזאת, אצלכם פה זה קלט, אני יכול להבין. אבל מה, איך זה נראה?
מדובר בתא, הגודל שלו הוא סדר גודל של הקטנים ביותר, הם 1-2 מיקרון, מיקרומטר.
הצורה שלו זה עגול,
משולש. יש ביניהם עגולים, יש משולשים, יש טווח אדיר ויפהפה, ואני ממליץ לכל מי שסקרן על איך הם נראים, לגשת למחשב, להכניס בגוגל דיאטומס, דיאטומיות, ולראות איך הם נראים. והם יפהפיים.
אני מניח שכולם מורכבים אותו דבר, נכון? זאת אומרת, יש להם את אותם איברים.
אז לכולם יש סוג של קלורופלסט, אוקיי? מאחר שהם צמחים. וכי קלורופלסט שיש לו צמח, בדומה לצמח, זה העברון בתוך התא, שעושה פוטוסינתזה.
אוקיי.
אבל, ופה זה נעשה מעניין, כל הקלורופלסטים של הצמחים על היבשה נראים בדיוק אותו דבר. לא משנה לאיזה צמח אני אגש.
אוקיי.
בים יש מגוון אדיר של הרכבים של המערכות שקולטות אור בתוך הקלורופלסטים.
זאת אומרת, האור צריך לחדור קודם כל את השכבה העליונה של הפלנקטון הזה?
זה שקוף.
אוקיי.
שקוף.
קוקפיט.
כן.
אז הוא נכנס, נוגע, ושם מייצר את ה...
ושם מייצר את התנועה של האלקטרון.
כלומר, ברגע שיש מגע בין הקרן אור לבין
הפיגמנט, לבין הצבען, מתרחש לי תהליך. הצבען קולט את אנרגיית האור, כן?
באותה שנייה גם נוצר, שנייה, אמרת פיקו שנייה, נוצרת המולקולה של הסוכר?
לא, הרבה אחרי, אוקיי? לצורך העניין, הקליטה של האור קורית סופר מהר, פיקו שנייה. עכשיו צריך להעביר את האנרגיה, זה תהליך שהוא פי אלף יותר איטי מהקליטה.
כן.
ואחרי שהעברתי את האנרגיה, אני צריך עכשיו לקחת אותה למערכת שמייצרת סוכר, שזה תהליך שהוא עוד פעם פי אלף יותר איטי.
רגע, והוא משתמש בחומרים סביבתיים?
הוא משתמש ב-CO2, שיש בסביבה.
שיש בים, כן.
כן, זה פוטוסינתזה. CO2, כן, פלוס אנרגיית אור, פלוס מים, נותן לנו סוכר ו-O2.
אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד עדינה, ויש לי, ואני בכוונה שואל אותה. יכול להיות שזה התהליך שבו נוצרו החיים על פני כדור הארץ?
זה, החיים על פני כדור הארץ נוצרו לפני שהייתה פוטוסינתזה. לפני שהייתה פוטוסינתזה...
היה חושך, אי אפשר, הם לא יכולים...
לא, אור היה, אבל לא היה איך לנצל אותו. החיים על פני כדור הארץ התחילו על ידי ניצול של אנרגיה כימית.
אוקיי.
כדור הארץ הצעיר היה מאוד פעיל.
כן.
ולכן היו הרבה הרי געש, היה הרבה... הוא היה מאוד... תכולת האנרגיה הכימית של כדור הארץ הצעיר הייתה מאוד גבוהה. והחיים השתמשו באנרגיה הכימית.
כלומר, הם יצרו את המולקולה הזאת?
יצרו סוכרים, כן. אותו תהליך, רק שהם יצרו אותו לא מאנרגיית אור, מאנרגיה כימית. חיים על פני כדור הארץ התחילו לפני סדר גודל, אנחנו מעריכים, של 3.5 מיליארד שנה, ואז מתישהו לפני סדר גודל של 2.5 מיליארד שנה, האבולוציה של התהליך הפוטוסינתזה הגיעה לנקודה כזאת, שפוטוסינתזה הצליחה לנצל מים. כדי לעשות
את התחילו, כנראה שזאת התקופה שבה התחילו להיכנס מים לכדור הארץ.
לא, מים כדור הארץ היו מראש. אבל לקח זמן, לקח איזה מיליארד שנה להבין שאפשר לנצל מים. ואז ברגע
נשמע לי קצת בעייתי, משום שזה היה, אתה יודע, גוש לוהט כזה, קצת מים.
לא, 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 אנחנו מדברים הרבה אחרי. כדור הארץ התקרר, כן, הגיאולוגים עוד דברו. אני בתור ביולוג, אתה יודע, נותן את הגרסה שלי לגיאולוגיה של כדור הארץ. כדור הארץ התקרר, היו מים על פני כדור הארץ, חיים התחילו על פני, במים בתוך כדור הארץ.
אתה מסכים איתי שקודם, שהגיעו מים לכדור הארץ, אני לא בטוח שהוא נולד עם מים.
זה צריך לשאול גיאולוג. אני לא, אתה יודע, יש דברים שאני לא מוכן להיכנס להם. אני, ברגע שיש ביולוגיה, אני מתחיל להיות סקרן. והם חיו חיים כימיים. קראו לזה חמו-אוטוטרופים. כמו שאנחנו קוראים לאורגניזם הפוטוסינתטיים, זה פוטו-אוטוטרופים. הם חיים, מלטינית, חיים מעצמם. הם חיו מאנרגיה כימית. ברגע שהצליחו לנצל אנרגיית אור ולקחת מולקולות מים ולייצר מולקולות חמצן, קרתה מהפכה. זאת אומרת, האורגניזמים הפוטוסינתטיים היה, גרמו לכך שכדור הארץ חומצן.
ואז נוצרו החיים.
לא היה חמצן לפני זה על כדור הארץ. החיים היו לפני, היו חיים כימיים, חד-תאיים כימיים, שחיו בתוך המים וחיו מהאנרגיה הכימית.
עכשיו, נקפוץ בחזרה לימינו, אחרי שבדקת את זה, וזו שאלה ככה האחרונה, מה עושים עם הממצאים האלה?
מעבר ללספק את הסקרנות הטבעית שלנו. אז קודם כל, לספק את הסקרנות הטבעית זה דבר חשוב. אבל מעבר לזה,
אחר כך זה הופך לסרטים מצוירים.
אנחנו, המחקר שלנו, כל מחקר שמעניין, צריך לעניין מעבר לשלושה אנשים שמתעסקים בפוטוסינתזה בים.
ואחד שבא לשאול שאלות.
ואחד שבא לשאול שאלות. ואנחנו מוצאים שהעקרונות הפיזיקליים שהפיטופלנקטון משתמשים בהם כדי לנצל את אנרגיית האור, הם כאלה שאנשים שפועלים בתחום ההנדסה של ננו חומרים, לא מנצלים עד היום. הביולוגיה מתעסקת בננו-טכנולוגיה.
אתה מרים פה דגל אדום, נראה לי.
שיתמודדו. שיתמודדו.
ניר קרן, תשמע.
כן, אני את החזית הזאת מוכן לפתוח, אין בעיה.
סבבה, לא. פחות בשיחה הזאת, אנחנו פה נאלץ לסיים. תודה רבה לך. שלום דוקטור טל פולק, האקולוגית של רשות הטבע והגנים באזור אילת והערבה. שלום לך.
שלום רב.
כבוד גדול, כי אני בדרך כלל, את יודעת, אנשים בעלי תפקידים, קצת קשה להם להגיע. ולהתעיין, אבל אני בהחלט מרגיש שנפלה בחלקי הזכות לשוחח איתך. כמה זמן את כבר בתפקיד?
6.5 שנים.
את יודעת דבר או שניים על הערבה?
דבר או שניים, 3, 4, 5.
כן, בסדר, התקלת אותי עכשיו. אחד התפקידים שלך זה להכניס כלים כדי לייצר שמירה, או בואי נגיד לתחזק את שמירת הטבע. על מה את רוצה לשוחח?
אז אני ארצה לשוחח היום על נושא של מינים פולשים, מיני צומח פולש שנמצאים לנו כאן בערבה. זה בעיה שנמצאת וקיימת בכל הארץ. מי שנוסע לאורך קו החוף רואה את היערות של השיטה כחלחלה, שזה מין פולש שהגיע מאוסטרליה, שבעצם הובא לארץ, ופשוט...
לא, רציתי להגיד, הוא לא תפס טיסה מסחרית, ואמר, יאללה חבר'ה, אנחנו פה, כן. עוד צ'רטר.
אז הוא הובא לארץ, כמו רוב המינים הפולשים, נכון שחלק מובאים בטעות ותופסים טרמפ, אבל חלק מובאים לכאן בכוונה, וכשאנחנו מדברים על מיני צומח, לרובם הובאו לכאן בכוונה, בשביל נטיות נוי, יצוב חולות, יבוש ביצות, ואנחנו יודעים הרבה דברים שהיו.
ואחר כך הפכו להיות המזיקים שאנחנו מכירים אותם. טל, אבל בעצם הבעיה הזאת היא כלל עולמית.
נכון.
אוקיי.
עכשיו, מה שמאוד מיוחד אצלנו כאן בערבה, זה בגלל שיש לנו כאן בעצם מיעוט משקעים קיצוני. כלומר, אנחנו כאן במדבר קיצון, עם משהו כמו 20-30 מילימטר גשם בשנה. והרבה מאותם מינים פולשים לא יודעים להתמודד עם האקלים המאוד מאוד קיצוני הזה.
ואני מניח שאלה שכן יודעים, שמים הרבה רגליים.
הם שמים הרבה רגליים, אבל לשמחתנו, לפחות במיני צומח פולש כאן בדרום ממש, הרבה יותר קשה להם. יש לנו באמת שני מינים עיקריים שהגיעו לכאן מנטיות בתוך יישובים, בתוך לימנים של קרקל, כלומר אנחנו מדברים כאן על עצים שניטעו בכוונה, כי הם יודעים לצמוח מהר, בייחוד אם יש להם השקיה ונותנים צל טוב, ואנחנו יודעים שבמדבר צל זה משהו חשוב, והם הצליחו לברוח החוצה. אבל בגלל שכל כך כל כך קיצוני כאן, קשה להם לברוח. כלומר, הם צריכים להיות במקום שכן יהיה בו יותר ניקוז מים, שזה ליד כבישים, ליד מתקני מקורות למשל. אבל יש מין, שזה נקרא שיטת עלי הערבה, שהצליחה לעשות משהו קצת יותר מתוחכם מזה.
אוקיי.
והיא באה והיא אומרת, טוב, אני לא יודעת איך למצוא מים, זה מדבר, היא הגיעה אמנה מה... כן?
שנייה, כשאת אומרת שיטת עלי ערבה, נכון, זה השם שלה?
כן.
אני, מקצת מידע שאני מכיר, היא צריכה שיהיו לה עלים ארוכים ודקים, או עלים דקים בעצם, כדי שהם יהיו הרבה, והיא תוכל לספוח כל טיפה שיש מסביבה.
אז שיטת עלי הערבה זה בעצם האחות הדרומית של השיטה הכחלחלה. אוקיי? Okay. שיטה הכחלחלה לא מסוגלת להיות כאן בדרום.
האחות הערבתית.
אז הגיעה יחד איתה מאוסטרליה שיטת עלי הערבה, והיא...
טרמפ?
כן, היא לא טרמפ, היא גם הובאה בשביל לבצע בעצם גינון ונוף. וגם היא, כמו אחותה, יודעת לפלוש למקומות... למקומות הטבעיים בבית הגידול שיובה עליהם.
אוקיי. Okay.
אז היא בעצם מצאה טריק מעניין. היא אומרת, טוב, אני לא יודעת איפה יש מים, נורא נורא יבש כאן, היא לא מצליחה באמת לנבוט. עד שמה היא עושה? היא מוצאת איפה האחרים נפטו. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מוצאים, כשאנחנו מוצאים אותם באמת בשטח ולא צמודים את השטיות, אנחנו מוצאים שיטת עלי הערבה צמודה לשיטה מקומית, לשיטת סוחך או שיטה סיינית, השיטים האפריקאיות שלנו שהם... לא רק שהם העץ העיקרי שיש לנו כאן במדבר, הם גם מה שנקרא מין מפתח, מפתח מלשון אבן ראשה. כלומר, זה המין שמחזיק כאן את כל המערכת האקולוגית. ובעצם אנחנו אומרים, זה המין שאנחנו רוצים לשמור עליו. הוא מאוד 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 חשוב לנו, הוא מסדר סביבו את כל המערכת האקולוגית, ובעצם בלעדיו המערכת הזאת מאוד תיפגע.
אוקיי.
ומה שקורה ברגע שהיא מוצאת... עץ שיטה, והיא מצליחה להצמיח שורשים, היא מתחילה לקחת לו את המים.
ואז היא נהיית הפילה?
היא נהיית חצי תפילה, העץ עצמו מתייבש, 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 והיא צומחת מאוד יפה.
את יודעת, בהסתכלות האורבנית, היו קוראים לצמיחה שכזאת צמיחה פרברית, כי שם גם גדלים הסלאמס, בעיקר צומחים הסלאמס, כלומר אלה שהם מצטרפים לעיר והם, איך אומרים, מנפחים את הגודל שלה, אבל בגדול זה אוכלוסייה מאוד מוחלשת, מאוד ענייה.
שיושבת על התשתיות בעצם של האוכלוסייה משלמת המיסים. אז זה מאוד כאן. אז צריך להבין שתשתיות מים במדבר לצומח זה משהו מאוד 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 מוגבל. כל עץ שיטה שצומח זה נבט שנלחם עם עשרות נבטים אחרים, והצליח להגיע לאותו מיקרו אקלים ספציפי שהוא הצליח למצוא עם מקור מים תת-קרקעי.
אוקיי.
והיא באה ואמרת, וואלה, הוא מצא, אני אלך גם לשם, והיא מתחילה להשתלט על מקור המים. ואנחנו במהלך תקופת הקורונה, התחלנו בעצם רשות הטבע והגנים, פרויקט שנקרא פרויקט 500, זה פרויקט מאוד יפה של 500 מתנדבים בכל הארץ, שהגיעו בעצם מפוטרי קורונה, חלטים וכאלו, והגיעו לעשות עבודות עם רשות הטבע והגנים, וחלק מהם זה היה טיפול במינים פולשים. אנחנו השתמשנו בחומר חדש שהובא לארץ. אחת הבעיות גם עם המינים הפולשים האלו, שהם גם... מעבר לעובדה שהם הגיעו לכאן והשתחררו מאותם טורפים טבעיים בבית הגידול ממנו הם הגיעו, ובגלל זה כל כך קל להם להשתלט, זה שגם הרבה פעמים יש להם יכולת להתנגד לכל מיני חומרי הדברה ולטיפול שנעשה בהם, והרבה פעמים אותו טיפול, למשל אתה אומר, אוקיי, יש עץ פולש, בוא נוריד אותו, הכל סבבה. זה לא הולך ככה, כי הרבה פעמים הם יודעים להילחם נגד זה, אתה...
זה מה שאמרתי בהתחלה, כן. הם שמים הרבה מאוד רגליים, אוקיי. כן. עכשיו, את צריכה לייצר איזשהו הליך כדי לקבל החלטה באיזה כלי טיפולי נשתמש.
נכון, אז אנחנו נעזרים במומחים. יש מומחה בארץ שזה באמת המומחיות שלו, דוקטור ג'ן מק דופור דרור. הוא המומחה המקומי שיש לנו בארץ למינים פולשים. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה איתו, בשיתוף פעולה עם דוקטור מרגרטה וולצ'ק, שהיא הבוטנאית שלנו ברשות הטבע והגנים.
דוקטור פולק, מה את עושה?
מה אני עושה? שנייה.
אוקיי.
אז אני קודם כל אוהבת לשתף פעולה, אז חלק מהעובדה הייתה לקבוע איזושהי תוכנית תיעדופים של איך אנחנו באמת הולכים לטפל. הייתי צריכה לקבוע את האזורים שאני יודעת שיש בהם את אותה שיטת עלי הערבה, ואיפה אני רוצה לתעדף את הטיפול קודם.
אוקיי, רגע, חכי. אני אנסה לדחוף קצת שאלות, כי אני מבין שהטיפול הוא ככה בעצמותייך. אבל היה צריך לייצר את התיעדוף הזה על סמך משהו, כי אז יש מצב שיש הרבה מאוד עצים בשטחים חקלאיים, בשטחים מיושבים, או בשטחים ריקים. אז לאן הלכתם?
אז קודם כל אנחנו מתעדפים את השמורות טבע, כי זה גם המנדט שלנו, ואנחנו רוצים לשמור עליהם נקיים ממינים פולשים.
את יודעת מה? שנייה, יש כאן עם כך שאלה מאוד, מאוד חשובה. העץ הזה, הגם שהוא מין פולש, הוא איזשהו מזון של בעלי חיים שחיים כאן?
יכול להיות. אנחנו, אני לא כל כך מכירה מה הוא יכול להאכיל כאן. יכול להיות שהוא כן מאכיל ציפורים, יכול להיות שהוא כן משמש כצל, אבל עדיין הנזק שהוא עושה למערכת האקולוגית הוא הרבה יותר משמעותי.
אוקיי.
אז מבחינתנו...
נכון, הוא בעצם מתלבש על
מינים מקומיות.
כן.
מבחינתנו הוא לא צריך להיות בשמורות. כלומר, אנחנו מתעדפים קודם כל את השמורות והשטחים הפתוחים. יש אזורים שהם יהיו יותר רגישים, כמו אם זה שטחי חולות, אזורי מים, כאילו מקומות שהם באמת ספציפית נקודתית גם יותר רגישים. ואני כאן ספציפית, לעומת מקומות אחרים בתוכנית הזאת, אני תעדפתי את אותם שיטת עלי הערבה שהתיישבו על השיטים. לא משנה לי איפה, גם אם זה ליד הכביש, אם זה יתיישב על שיטה מקומית, אני רוצה לטפל בה.
ספרי לי מה היא עושה לשיטה המקומית.
אז כמו שאמרתי, היא מתיישבת לה על מקור המים, ופשוט מתחילה...
מקור מים בסדר, אבל...
לא, אבל היא מתחילה לייבש אותה. ואז השיטה המקומית פשוט מתה לאט לאט עם השנים. אתה רואה עץ ירוק יפה של שיטת עלי הערבה, ושיטה מקומית פשוט חצי יבשה במקום שהשיטה צמודה אליה.
יתהה התוהה ויתהה. מה אכפת לכם?
קודם כל זה מין מוגן, השיטים המקומיות.
עזבי, זה בסדר, הטבע פה יצר מלחמת עולם בין שני שיטים.
אבל זה לא הטבע, זה אנחנו יצרנו. לא הטבע הביא שתי...
אתם לא שתלתם אותו, הוא...
בסדר, אבל אנחנו, בני האדם, הבאנו אותו מאוסטרליה לישראל. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים באים אליי, אומרים לי, תקשיבי, מה נעשה עם ארנוג השיטים? הוא הורג את השיטים. אתה מכיר, זה צמח טפיל מטפס על...
כן, כן, יחנוק כזה.
זה צמח שהגיע עם השיטים, הוא היגר לכאן מאפריקה לפני...
אפשר היה לנער אותו משם?
לא, לפני מאות אלפי שנים. זה משהו, זה מערכת האקולוגית הטבעית. ברגע שמגיע לך מין זר, מין פולש, הוא מפר את כל האיזון האקולוגי, הוא לא פוגע רק באותו עץ שיטה, הוא פוגע בעץ השיטה ובכל המערכת האקולוגית שבנויה סביבו.
אוקיי, אז הוא יהרוג את השיטה, אבל עדיין ימשיך לתת צל.
אבל זה לא השירות היחיד שאנחנו צריכים.
מה הנזק שבו?
אז הנזק שבו, עצם העובדה שהוא בא ומשתלט על השטח, והורג את הצומח המקומי, שהבעלי חיים המקומיים יודעים לאכול, שהשיטים כבר מצאו שעושים שינויים מיוחדים בקרקע, משנים את הכימיה של הקרקע, אני מדברת על שיטים מקומיות.
משנות גם את יציבות הקרקע.
משנות הרבה דברים, אנחנו מצאנו שיש מיני חרקים שונים, צמודים לעץ השיטה, ורחוק יותר. כלומר, זה באמת מדובר כאן על, כמו שאמרתי, זה מין מפתח, מין שסביבו כל המערכת מתבססת.
בגלל זה הקשיתי על העניין נכון? הזה, זאת אומרת, אוקיי, יש את השיטה המזיקה והשיטה המועילה.
ולכן זה לא עץ שווה עץ, זה ממש לא נכון. כאן עץ השיטה המקומית שלנו, השיטה האפריקאית, הוא חשוב לאין ערוך מאותה שיטת עלי הערבה שמשתלטת לו על המקום, והמטרה שלנו זה למנוע את זה.
טל, ברשותך, עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אז עכשיו, אחרי שעשית את התעדוף, מה השלב הבא?
אז השלב הבא, בעצם, כמו שאמרתי, השתמשנו עם איזשהו חומר חדש שדאגנו להיוות לארץ, כי כמו שאמרתי, אותם עצים יודעים להילחם חזרה. מאוד מאוד קשה לטפל בהם. וזה חומר שהוא מאוד יעיל. ואנחנו הכשרנו את אותם צוותי 500, את אותם אנשים שבאו לעבוד בתקופת הקורונה, בשיטת טיפול בחומר הזאת. זו שיטה יחסית פשוטה, עושים חריצים, ופשוט שמים ממש מעט מהחומר באותם חריצים, והעץ לוקח את זה פנימה לתוך המערכת שורשים שלו, דרך מערכת המים, וזה באמת פשוט תורג את העץ. זה כמובן, הכל נעשה בהיתרים למול משרד חקלאות.
כן, זה, לא, זה בסדר. ההסדרה של הדברים האלה בסדר, אבל אני רק תוהה, עכשיו יש לך עץ ירוק ולידו עץ יבש. אז זה קצת מרתיע. כשאת רואה מין דבר שכזה.
כשאני רואה מין דבר כזה, אני מאוד שמחה, כי כשאני רואה שהעץ הירוק זה השיטה...
כן, אבל את לא הולכת על ארבע, אולי זה גם לא מרחפת.
אני גם לא חושבת שזה מפריע לבעלי חיים במערכת האקולוגית או לצמחים. הם מבחינתם רואים את עץ השיטה כעץ שמושך אותם. הוא זה שירוק, הפירות שלו הם אלה שצומחים. וברגע שאנחנו הסרנו ממנו את האיום, שזה השיטת על הערבה, מבחינתם... זה לא מפריע שהוא יבש, יש הרבה עצים יבשים במדבר.
אני רוצה לאתגר אותך כאן. באחת השיחות הקודמות שלי במרכז פה, דובר על מיפוי כל העצים האלה. את יכולה לקמת את היקף הנזק או את היקף הגידול הנוכחי?
לשמחתי, שוב, בגלל התנאים המאוד קיצוניים שיש לנו כאן של יובש, ההיקף כאן הרבה פחות גדול מאשר אם נלך צפונה יותר. אז להערכתנו מדובר בכמה מאות עצים בכל השטח, אבל שוב, יש מקומות שזה רק צומח עוד ועוד, כי המקור לצערי עוד לא טופל, המקור זה כאן, זה בתוך היישובים, זה עצים שצמחו בחקלאות, זה בתוך הבסיסים הצבאיים, יש לנו בעיות עם בסיס עובדה למשל, שצמוד לשמורה וזורק כל הזמן שיטת על הערבה החוצה, לא בכוונה, זה פשוט הרוח נוסעת את ה...
הרוח של העדף של התותחים, אז של התותחים או של הקנים, כן.
ויש שם גם בריחת מקורות ליד שהם... יושבים בכלל. על המים שלה, ואז יש לנו את כל התנאים ליצור יער פולש. אז אני אומרת, אנחנו, המקור עצמו לצערי צריך גם להיות מטופל. כלומר, כן צריך גם בתוך היישובים עצמם וגם בתוך החקלאות לטפל באותם עצים ולהחליף אותם בעצים מקומיים או בעצים שאינם פולשים.
ואז הצד שלכם הוא לייצר את המערך הזה, מה עושים? זאת אומרת, לאן הולכים? עוד פעם שיטה לא מכחילה, אפריקנית?
אז תראה, אני יכולה להגיד שבהרבה תוכניות עתידיות, אז כבר פונים אלינו עם רשימות צומח, ואחד התפקידים שלי זה באמת לעבור בספרות ולחקור את כל אותם, את כל אותם מינים שמבקשים להכניס, לראות אם הם פולשים או לא פולשים. זה חלק מהעבודה, כי אני מבחינתי רוצה, אחד הדברים הכי חשובים במניעת מינים פולשים זה לא להכניס אותם בכלל. וזה אחד הדברים שאני עושה, אני בודקת בשביל שלא ייכנסו לגינון עתידי. גינון נוכחי זה עבודה שאנחנו מנסים לעבוד גם עם אנשי הנוי וגם עם היישובים ולנסות, כן, אבל כמו שאמרנו, צל במדבר זה משהו מאוד חשוב. ולבוא להוריד עץ ענק שכבר קיים ועושה צל לתושבים, זה משהו שהוא לא קשור. דוקטור טל
פולק, רק בגלל התפקיד האחרון שסיפרת שאת עושה, אני מקנה בך, את לא יודעת כמה. אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך. Hush now, my story. Close your eyes and sleep. Waltzing the waves, diving the deep. Stars are shining bright. The wind is on the rise. Whispering words of long lost lullabies. Oh, won't you come with me where the moon is made of gold and in the morning sun we'll be sailing. Oh, won't you come with me where the ocean meets the sky. And as the clouds roll by, we'll sing the song of the sea. I had a dream last night.
and heard the sweetest sound. I saw a great white light and dancers in the round, castles in the sand, cradles in the trees. Don't cry, I'll see you by and by. Oh, won't you come with me where the moon is made of gold, and in the morning sun we'll be sailing. Oh, won't you come with me where the ocean meets the sky, and as the clouds roll by we'll sing the song of the sea.
פרופסור עדי טורפשטיין, חוקר במכון הבין-אוניברסיטאי לחקר הים באילת, אתה גם איש הפקולטה למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום.
בכל הדברים, במה שאתה עושה, אתה בעצם מערבב אחד עם השני.
כן, אני בעצם עובד על האוקיינוסים ועל הים, אבל בהיבטים של, בפרספקטיבה גיאולוגית של זמן.
מה אתה עושה? אתה מנסה לקרר אותם?
אני בעצם מתעניין, או נקודת המוצא שלי היא שינוי האקלים הנוכחי במאה ה-20, במאה ה-21.
רגע, כשאתה אומר שינוי האקלים, זה מה שקורה לו, או איך לשנות אותו בחזרה למה שהוא היה?
אז כמו שאתה יודע, כשאנחנו אומרים שינוי אקלים היום, אז יש גם ויכוחים על זה, יש אנשים שאומרים שזאת המצאה וכו'.
בוא נצא מתוך הנחה שאני וה... קונספירציות לא הולכים אחד עם השני.
לא התכוונתי לזה, אבל אני להפך, אני אומר שהדרך שלנו לדעת, ולדעת בצורה מאוד טובה,
כן.
מהו השינוי הנוכחי, ולהבין שהוא חורג מהנורמה, היא על ידי זה שאנחנו מכירים את ההיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ, ויודעים שבהיסטוריה שלו, היה פעם חם יותר, היה פעם קר יותר, וכו' וכו', אבל אנחנו יודעים מה החוקים, מה חוקי המשחק של השינויים, ואנחנו יודעים שהחל מהמאה ה-19, העולם פשוט קפץ למגרש אחר ועובד בחוקי משחק אחרים, ולכן אנחנו חושבים שמדובר בשינוי שהוא לא טבעי.
ואז אתה מנסה להבין איך זה קורה, או אתה מנסה להבין מה בעצם?
אז אני עובד בשני כיוונים. כיוון אחד זה שחזור ההיסטוריה של האוקיינוסים דרך הפלגות לים, דיגום, הוצאה של בוץ מקרקעית הים, שכבות בוץ שבעצם משמרות ורושמות את ההיסטוריה של האוקיינוסים, סוג של ספר היסטוריה של האוקיינוס. אנחנו מוציאים את זה, מביאים את הדוגמאות האלה למעבדה, מנתחים אותם ובונים את ההיסטוריה של הנקודה הספציפית שאנחנו חוקרים, כדי להבין מה השינויים הטבעיים.
כתבו על זה שיר פעם, אתה יודע?
והוא?
מה שהיה, היה, אתה מבין? אז אוקיי. אבל מלבד זה, אתה גם מנסה להבין איך עובד הקשר שבין, שבין הים לאוויר שסביבנו.
נכון. אז מרגע שאנחנו מבינים שבאמת יש פה איזושהי התנהגות חריגה...
וזה אגב לא מתחיל בבוט, זה נדמה לי ממש בפני הקרקע.
נכון, בפני המים.
בפני המים.
כן. אז מרגע שאנחנו מבינים שהיום האוקיינוסים ובכלל העולם מתנהגים בצורה חריגה, אחד המנגנונים הטבעיים של כדור הארץ לווסת את עצמו, את האקלים שלו, היא על ידי שאיבה של גזי חממה, פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, הפיכה שלו לחומר מוצק, חומר אורגני בפני הים, בתהליכים של פוטוסינתזה, תהליכים ביולוגיים. האצות האלה בשלב מסוים נאכלות או שוקעות בעצמן לקרקעית הים, ואחר כך מסולקות מהמערכת. אז אם התהליך הזה הוא מאוד מאוד יעיל, בעצם האוקיינוס שואב יותר פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, מוריד את הריכוזים שלו, ובעולם המופשט שלנו זה טוב לבני האדם, כן? האפקט החממה נחלש.
תראה, המוח שלי כבר עובד, אולי נזרוק זרעים של אצות וזה, ונפזר אותם בים, ואז ניצור כוח משיכה שלה, אתה יודע.
אז רבים וטובים כבר חשבו וחושבים על פתרונות הנדסיים להילחם בשינוי האקלים על ידי הינדוס של המערכת, או שפה כן. של חומר, עידוד של היצירה
נדמה
שלו.
לי שזה לא, נדמה לי שזה לא להיאבק בזה, זה איך אומרים, לייצר, סליחה על הביטוי, אספירין לסרטן.
אז כן ולא, זה תלוי, יש כל מיני כיוונים, אבל המחשבה היא שאם מישהו, לצורך העניין, יבוא עם איזשהו טריק או המצאה, שאפשר יהיה ליישם אותה בקנה מידה רחב, באוקיינוסים, אז פה יש אפשרות להבראה, לא פולשנית במיוחד, של שינוי האקלים הזה שכדור הארץ חווה.
אפשר לשלוח אותו לבית אברהם באיילת השחר. תגיד, שאלת המחקר הראשונית שממנה אתה מתחיל, מה היא הייתה, אם אתה יכול לדקור את הנקודה, מה שנקרא?
אז אוקיי, אני רגע אתן איזה רקע קצר. אותם מצות, אותו חומר שנשאב מהאטמוספירה והופך לפחמן מוצק ושוקע לקרקעית, בעצם היעילות של התהליך הזה, שהוא תהליך קריטי בכדור הארץ, היעילות שלו היא נמוכה ביותר. מתוך 100% של חומר שנוצר בפני הים, בערך רק 1% מגיע לקרקעית ומסולק מהמערכת. עכשיו, התהליך הזה בעצם אומר שרוב החומר מתמוסס במים וחוזר לאטמוספירה, תהליך מאוד מאוד לא יעיל, אבל שינוי קטן ביעילות שלו...
שלא לומר רעיל.
אפשר גם לומר את זה. שינוי קטן ביעילות שלו מאחוז שמגיע למטה לשני אחוזים שמגיע למטה, מבחינת כדור הארץ, זה...
הצלה.
הצלה, בדיוק.
חבל הצלה.
עכשיו, למעשה אין לנו כקהילה מדעית, כבני אדם, אין לנו כמעט ידע או תצפיות שעוזרות לנו להבין מהו התהליך הזה, איפה החומר הזה מתמוסס, כמה ממנו מתמוסס בשלבים מסוימים וכו' וכו'. אז אנחנו כאן חוקרים את התהליך הזה, ובעצם מקמתים אותו, נותנים איזושהי עומדן של הדרך שבה זה קורה באופן טבעי, okay. ומתוך זה אפשר לצמוח לכיוונים של איך, מתי ואיפה אנחנו יכולים באופן לא טבעי, באופן מלאכותי, לעודד את התהליך.
כלומר, זו שאלת מחקר מאוד, מאוד, בוא נגיד, מאוד ממוקדת, אבל התשובות לה הן ענקיות.
אז בדיוק, כל העבודה הזאת, בכלל עבודה במדעי הים, היא מאוד מאוד מורכבת, כי היא בעצם בהגדרה משלבת בין תחומים שונים. כימיה, גיאולוגיה, ביולוגיה, אטמוספירה וכו' וכו'.
אז דם המחקר שלך נמצא איפה, בוא נוציא אותו רגע מהמעבדה, אבל הוא צריך להיות איפשהו במרחקים, או בוא נגיד בעומקים שבין 20, שזה תת היבשת של הים התיכון, או מדף היבשת של הים התיכון, לבין נניח פה יש 700 ומשהו, 700 וכמה עוד עשרות מטרים עומק, אבל איפה שההשפעה יכולה להתגלות בצורה הכי יעילה?
כן, אז בואו נחלק את זה לשניים, יש ים עמוק ויש מדף יבשת. באופן עקרוני, הים העמוק מכסה את רוב כדור הארץ, ולכן העניין בו הוא גדול יותר, כי הוא שחקן המפתח בעניין הזה.
אני הייתי מתעלם ממנו באמת, מתעלם ממנו לפחות בשלב הראשון, כדי לגלות את השיטה.
אז זה נכון שנוח יותר לחפש את הפתרון מתחת לפנס, נכון?
או, הלכת לשם, בסדר, אוקיי.
ליד החוף, והרבה דברים מאוד משמעותיים קורים ליד החוף, אבל מבחינה כמותית, קווי החוף של היבשות בכדור הארץ הם פסיק לעומת השטח של האוקיינוסים.
אוקיי.
ולכן אנחנו באמת מתמקדים בתהליכים שמתרחשים במרכז האוקיינוסים, בים העמוק, איך קצב הפירוק או היצירה והפירוק של הפחמן הזה, האורגני, איך הוא מתבצע.
אז אתה משם לוקח דגימות של מים, או ששם אתה עושה את הניסוי עצמו, זאת אומרת, תוריד ארגז כלים ותבצע שם את הניסוי?
אז בתור דוגמה לשאלה שלך, אנחנו כאן במפרץ אילת, מפרץ אילת הוא כמובן איזשהו אגן שוליים של האוקיינוסים, אבל לאור התכונות המאוד מיוחדות שלו, הוא אנלוג טוב לאוקיינוס הפתוח ועמוק. אנחנו כאן מתחזקים מערך של מתקנים במרכז הים, בעומק של 700 מטר, מתקנים שנקראים מלכודות סדימנט, בעצם מתקנים שיושבים לאורך עמודת המים ותופסים את הגשם החלקיקי, את אותו גשם של עצות, של חומר אורגני ששוקע מהחלק העליון של עמודת המים לקרקעית, תופסים אותו בצורה רציפה, מפליגים בצורת אדירה כדי להוציא אותו החוצה, להביא אותו למעבדה, לנתח את הכמות שלו, את ההרכב שלו, את המאפיינים הכימיים והביולוגיים שלו, ואת כל זה אנחנו עושים כדי לבנות תמונה שלמה של איפה ומתי החומר הזה מתפרק.
יש איזושהי השפעה של המים על, בוא נגיד, של הפעילות הזאת, ההכנסה והוצאה וכל זה, על הנתונים, או שזה נשאר אותו דבר?
אנחנו משתדלים שלא יהיו כאן השפעות מתודולוגיות, כן? שלא זה שאנחנו מפליגים רק בימי ראשון, שזה ישפיע על התוצאות.
לא יום רביעי, ראיתי שיוצאים להפלגה כבר.
כן, זה הפלגה אחרת, אבל אנחנו מאוד משתדלים שזה לא יהיה המצב, מפעילים הרבה מנגנוני בקרה, כדי שהתוצאות לא רק שיהיו אובייקטיביות ונכונות, הן גם יהיו עם השלכה לאוקיינוסים הגדולים.
מה יש שם במעלית הזאת?
אז במעלית הזאת יש המון דברים. יש בעלי חיים שמתים ושוקעים, יש את אותם...
לא, אני מדבר על המעלית המלאכותית שאוספת את הנתונים, כאילו מה יש בה שם? זה איזשהו ארגז, או איך זה נראה? צייר לי אותו.
אז זה לא מעלית, יש לנו בעצם כבל שקשור אגון בקרקעית של הים, ומוחזק על ידי סדרה של מצופים עד לפני המים, זאת אומרת פרוס לאורך מאות מטרים. לאורך הכבל הזה אגונות תחנות, תחנות שבהן יש מלכודות סדימנט, שתיארתי קודם, וכל תחנה כזאת, אפשר לדמות אותה לסוג של דלי, שפשוט יושב ואוסף את החומר ששוקע אליו, ואנחנו אחר כך אוספים את זה לספינה ואחר כך למעבדה ומנתחים אותו.
מה הוא בודק?
הוא לא בודק כלום, הוא רק אוסף את החומר, ואת האנליזות אנחנו עושים אחר כך במעבדה.
אוקיי, אבל אתה יכול לבדוק, אתה יכול להגיד, זה מעומק כזה, זה מעומק אחר, אבל ברגע שאתה מעביר את זה למעבדה, אין שם שינוי באופן הפקת הנתונים?
לא, אז שוב, אנחנו בעצם אוספים את החומר ששוקע. הנחת העבודה היא שהחומר ששוקע זה...
מת.
הוא מת, בדיוק. כן. ולכן אין לנו כאן, בוא נגיד במרכאות עניין...
רגע, עדי, אתה צריך לעשות את זה בהליך שהוא ממש מהיר? זאת אומרת, אתה לא יכול לחכות עם הדגימה איזשהו פרק זמן?
יש אפשרות להוציא את החומר מהמים ולהכניס אותו להקפאה עד זמן שבו נעשה את האנליזה, זה פחות טוב, אנחנו משתדלים לא לעשות את זה. יש לנו גם יתרון גדול בעבודה כאן במפרץ אילת, והיא הנגישות שלנו לאתר המחקר. רק בתור דוגמה, אין הרבה עבודות כאלה בעולם, אבל יש, ועבודות שנעשות מקבילות שנעשות בעולם, הן בעצם מפליגות לאוקיינוס הדרומי, למרכז האוקיינוס השקט, מקומות מאוד רחוקים, שההגעה אליהם לוקחת חודשים.
כן, אבל העומק שם הוא...
העומק גדול יותר.
כן, הוא די משמעותי.
נכון.
מה אתה בודק? זאת אומרת, יש לך גוש, איך קראת לזה?
חומר אורגני.
חומר אורגני. מה אתה בודק בו?
אז אני מסתכל על הריכוז של המרכיבים האורגניים, של פחמן וחנקן, על ההרכב האיזוטופי שלהם, על התחולה של עצות או יצורים קטנים שנקראים פלנקטון בתוך הדוגמאות האלה.
ההבטה הזה היא באמצעות מיקרוסקופ, סקירה של תאורה שאתה מקרין על זה, בדיקת משקלים, בדיקת מוליכות חשמלית.
כן, אז אנחנו משלבים בין מספר אנליזות. דבר ראשון, כמובן, אנחנו שוקלים את החומר כדי לדעת כמה חומר יש, כמה גשם ירד בזמן מסוים. דבר שני, אנחנו מפצלים את הדוגמאות לכמה חלקים. חלק אחד הולך לאנליזה ביולוגית, להסתכל על סוגי בעלי החיים או השלדים של בעלי החיים שצנחו באותו זמן. צד אחר נלקח לאנליזה כימית כדי להסתכל על המרכיבים הכימיים של החומר, ותוך כדי הפירוק של החומר, של הגשם החלקיקי הזה, הוא מתפרק, הוא מתמוסס, הוא בעצם משנה את הכימיה של המים. ובדרך הזאת אנחנו בעצם משלימים תמונת מראה של הכימיה של המים לאורך עמודת המים, לאורך השנה.
מה ראית שם?
אז אנחנו בעצם יודעים לזהות יסודות מסוימים שהם מאוד מאוד אינדיקטיביים, או משחקים את המשחק לצורך העניין, ואנליזה שלהם בעצם נותנת לנו את כל התמונה. למה אני אומר את זה? כי היסוד הספציפי הוא לא כל כך מעניין כמו התהליך, אבל יש הרבה מקומות שבהם אי אפשר, אין לנו את הפריבילגיה לדגום את החומר הזה בצורה הזו. חלק מהמקומות האלה הם בזמן שנגמר, כן? בהיסטוריה הגיאולוגית, אנחנו יכולים על הבסיס של הידע הזה לנתח גלעינים ולשחזר לא רק את ההיסטוריה של כדור הארץ, אלא גם את ההיסטוריה של המשאבה הזאת של הפחמן הדו-חמצני.
זאת אומרת שסיכום המחקר בסופו של דבר נועד לתת לך איזשהו גרף שאומר פעם זה היה ככה, היום זה ככה?
לא, הסיכום המחקר, אז כמו שאמרתי, המחקר מחולק לשניים. חלק ראשון זה שחזור ההיסטוריה. החלק השני הוא כימות של התהליך הזה באוקיינוס המודרני, וזה נותן לי שני דברים. אחד, זה נותן לי דרך טובה יותר להבין את התהליכים בהיסטוריה של כדור הארץ. הדבר השני, זה נותן לי דרך טובה יותר להתמודד או להתכונן למצב שבו אני מכין או מתכנן איזשהו פתרון מלאכותי.
הוא ששאלתי, האם אתה מצליח להבין, לייצר איזושהי תחזית מסוימת?
אז כן, אני אתן לך דוגמה, בסדר? אז אתה יכול ברמה אינטואיטיבית להבין שחומר, כל חומר, מתמוסס יותר טוב בטמפרטורה גבוהה. נכון. זה קל להבין באינטואיציה.
אוקיי.
אז בוא נחשוב על אוקיינוסים מתחממים, עולם מתחמם, 100 שנים מהיום הים חם יותר, והיינו חושבים שהתהליך של ההתמוססות של הגשם החלקיקי הזה יהיה יותר יעיל,
כן.
ולכן עוד פחות חומר יגיע לקרקעית, ולכן פחות, יותר חומר יחזור לאטמוספירה, ויש פה...
תעודד אותי.
כן, רגע. אז הנה החלק של העידוד. אז כאן כשאנחנו בוחנים את הדבר הזה במפרץ אילת, שהוא אחד האוקיינוסים או אחד הימים החמים ביותר בכדור הארץ, בעומק המים הטמפרטורה שלו היא 20 מעלות, לשם השוואה בעומק האוקיינוס האטלנטי זה 2 מעלות, אז אנחנו רואים שהיעילות של התהליך הזה היא גדולה בהרבה, בסדר גודל ממה שהיינו מצפים על בסיס הטמפרטורה.
נתת עכשיו...
הנה, אתה רואה? אני גם אופטימי.
נתת עכשיו לחם לנשיא ארצות הברית אחד מפעם.
רגע, אז אני אופטימי, אבל למה אני נותן לך סיבה להיות אופטימי? כי יש עוד תהליכים חוץ מטמפרטורה. אחד מהם למשל, זה שאנחנו נמצאים כאן במפרץ אילת, בים האדום, במורד הרוח מהסהרה. הסהרה מביאה איתה הרבה אבק, הרבה חומר חלקיקי שנוחת לתוך הים. כשהחומר הזה נוחת לתוך הים, הוא מדביק אליו את אותם חלקיקים אורגניים שנוצרו בפני הים, ובשלב מסוים החלקיקים האלה הופכים לאגרגטים, לכדורים גדולים, ששוקעים במהירות לקרקעית, ובעצם עוקפים, מתפלחים, כן? מתפלחים לקרקעית, עוקפים את כל התהליך הארוך של השקיעה וההתמוססות, ולכן התהליך כאן הרבה יותר יעיל ממה שהיינו צופים.
פרופסור עדי טורפשטיין, תשמע, אתה רואה שאני לא מפסיק להתפעל מהעניין הזה, כי אולי יש כאן איזושהי תגלית שתכליתה בסופו של דבר זה להשפיע על תנודות האקלים, אבל בשלב הזה נצטרך להסתפק במה שאמרת עד עכשיו. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אלו דברינו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר@galatz.co.il, machar, כרוכית@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, לבוא גם להשתתף כמראיינים, עורכים. ומה נשמע בפרק הבא? מחלת מיאסטניה גרביס, איך מטפלים בה?
למה קשה לאבחן אותה? היא מתבטאת בעיקר בתחושת התעייפות מהירה יותר ממה שאדם רגיל אליו, ולמעשה אפשר לקרוא לזה מין חולשה לאחר מאמץ, אבל חולשה קיצונית שמביאה לפעמים לקושי בתנועה בכלל. לרוב המחלה מערבת את שרירי העיניים.
מה עוזר לאלמוגים להתגבר על התחממות העולם, ומה זה תורם לאנושות?
אנחנו גם מבינים את המנגנונים התאיים, ממש איך זה קורה בתוך התאים של האלמוג, מה שובר את הסימביוזה המופלאה שבין האלמוג החיה לעצות שחיות בתוך רקמתו, בתוך התאים שלו. זה יהיה שאלה אחת. ומצד שני, השאלה הרחבה יותר זה מה אנחנו יכולים מזה ללמוד לגבי העתיד. מה יקרה כאן בעוד כמה שנים?
והגיטרה שתחבר בעלי מוגבלויות לתזמורת המיתרים.
חיפשתי חיפשנו הרבה זמן בחנויות ובאונליין, דברים שמתאימים ליכולות של גיל, לאנשים שאין להם בעצם מוטוריקה עדינה עם הידיים, ואחרי שחיפשנו והתייאשנו, אז החלטנו לבנות משהו. זה התחיל בתור הקטון כזה, לנסות לבנות משהו לילדה הזאת.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם לאורחי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.